הגענו לסיום פרק ה' בתניא. אולי נעשה סיכום לפני הלימוד של הפרק הבא, וגם איזו פתיחה לנושא הבא. אם כן, למדנו שיש לאדם שתי נפשות. נפש אלוקית ונפש דסיתרא, נפש טבעית, נפש בהמית. הנפש האלוקית, מה כבר למדנו את ביאורה וגם את לבושיה. הנפש האלוקית היא מורכבת מ10 בחינות, מחולקת לשני חלקים, שכל ומידות. והשכל זה השכל האלוקי, שהוא כולל חוכמה, בינה ודעת. והמידות הם אהבה ויראה, או חסד וגבורה, וההשתלשלות הנובעת משתי המידות הראשונות הללו. זאת אומרת, הנפש האלוקית היא בעצם, השכל והמידות שלה, אלוקיות. היא כל הזמן דבוקה במקורה, בשורשה, בריבונו של עולם. היא מופיעה בפועל בלבושים. כלומר, השכל מופיע במחשבה. זה הלבוש של השכל. החוכמה, הבינה והדעת מופיעים. זה שאדם חושב, זה מגלה את השכל. השכל האלוקי מתגלה במחשבות אלוקיות. זאת אומרת, במחשבות של אמונה, במחשבות של תורה. והמידות האלוקיות הן מתגלות בדיבור ובמעשה. אדם מדבר דברים, הוא מגלה את הנטיות שלו, את אהבת השם שלו. אהבת השם שלו מתגלה בדיבור, זה יכול להיות בתפילה, יכול להיות גם בדברי תורה, שזה לבוש גם של החוכמה, בינה ודעת, גם השכל, וגם זה גילוי יותר גלוי, לבוש נוסף. המחשבה היא לבוש פנימי. והדיבור הוא לבוש כבר שאנשים חיצוניים מלבדו. הם רואים, הם נפגשים במציאות הזאת של גילוי הנפש האלוקית, המגלה את אהבת התורה שלה, את המצוות. ובדיבור, כמו שאמרנו, יכול להיות בתפילה, בגילוי אהבת השם. יכול להיות במעשים, שזה כל מעשי המצוות. שאדם עושה פעולות והם מגלים את מה שיש בתוכו. אז כל מעשי המצוות, כל הדברים הקשורים בהבעת הנפש האלוקית, שעניינה להביע את ביטולה כלפי ריבונו של עולם ואת עשייתה כל הזמן את רצונו של ריבונו של עולם, זה הם אלה לבושי הנפש האלוקית. ולמדנו עוד מה פירוש לבושה הנפש האלוקית, שממש כפשוטו שהנפש האלוקית כאילו היא מופיעה בזה, לכן זה נקרא לבוש, אבל יש לזה משהו יותר עמוק. כי התורה והמצוות שהם גילויי הנפש האלוקית, הם בעצם גילוי רצונו של ריבונו של עולם. ובמידה מסוימת, המעשים, הדיבורים, המחשבות, שהם מגלות את רצון השם, הם יותר מעולות מאשר עצם הנפש האלוקית. למה? מפני שקודש הבריך הוא ואורייתא חד הוא. וכשאדם עושה, מדבר דברי תורה, הוא בעצם מדבר את דבר השם. דבר השם מופיע בדיבורו. ויוצא שבעצם הוא מתלבש כאילו בהופעה אלוקית. ריבונו של עולם לוטף את הנפש האלוקית כי זה גילוי ריבונו של עולם. אמנם בדרך השתלשלות רבה מאוד מאוד, כי הרצון האלוקי לא מחשבותיי מחשבותיכם, אנחנו לא משיגים את גודל העניינה של התורה בשורשה, אבל התורה משתלשלת ומשתלשלת ומשתלשלת, וכמה שהיא משתלשלת ומתלבשת בעוד לבושים, עד שזה נהיה דברים שמושגים לנו, שאנחנו יכולים לקיים אותם, ומצוות מעשיות שהן מגושמות, תמיד בתוך תוך, תוך כל הלבוש הזה יש בעצם רצון השם. יש חוכמת השם. וכיוון שיש בזה חוכמת השם, אז בעצם בקיום המצוות מופיע שריבונו של עולם, כאילו. כי הוא וחוכמתו ורצונו חד. ונמצא שאדם מתלבש כאילו באור השם, כאשר אדם מקיים מצוות, כאשר אדם לומד תורה. משהו מיוחד יש בלימוד התורה, שזה לא רק הנפש האלוקית מתלבשת בלימוד התורה, אלא כשאדם עוסק בתורה, גם הנפש האלוקית מתמלאת מאורה של תורה. זה גם כמו לבוש וגם כמו מאכל. ואז יוצא שהחיבור בין הנפש האלוקית ובין ריבונו של עולם, באותה שעה שאדם עוסק בתורה, הוא איזו התאחדות מיוחדת במינה שאין אפשרות בכלל להסביר אותה. כלומר, זה לא איזה לבוש חיצוני שמקיף מסביב, זה לא משהו פנימי שהנפש האלוקית עוטפת אותו, זה גם וגם, זאת אומרת שהאור התורה ממלא את הנפש האלוקית ומקיף אותה מכל הצדדים, ונעשה חיבור ממש כביכול גמור בין הנפש האלוקית העוסקת בתורה ובין בין התורה מופיעה בנפש האלוקית.
יהיה נכון לומר שלימוד תורה זה עבודת השם בשכל? זה נכון משפט כזה?
כן, בוודאי. עבודת השם בשכל. זה גם בכוחות הגוף, אם אדם מדבר, אם אדם מסתכל, אם אדם... כן, אבל בסופו של דבר, זה עבודת השם בשכל. או במחשבה, כן, שזה הלבוש של השכל. אם כן, זה עניינה של הנפש האלוקית. לעומת זה, יש עוד נפש. נפש בעמית. נפש דסיטרא אחרא. הנפש הזאת מורכבת משני חלקים. חלק אחד הוא חלק תמה. מקולקל לחלוטין. וחלק אחר הוא לא תמה, הוא מלא טהור. הנפש האחרת שיש באדם, בישראל, הנפש הזאת היא לא, היא, יש לה את הנטיות לא לשם, אלא לעצמה. תאוות, יצרים, גם דברים המותרים, גם דברים האסורים. הנטיות, התאוות לדברים האסורים, זה החלק הדמה ביותר, שהוא אי אפשר לשנות אותו, הוא מקולקל, הוא מעוות. זה, יש חלק כזה במציאות. ריבונו של עולם ככה ברא את האדם, כדי שאדם יהיה בו שני הכוחות הללו, שתי הנפשות הללו, ויתמודד ויהפוך את הנפש הבעמית שלו, להיות בטלה לגבי הנפש האלוקית, במדרגות במהפכות האלה. אבל יש באדם, כל אדם מישראל, יש נפש בעמית. והנפש הבעמית הזאת, כל דבר שאדם עושה, שלא לשם שמיים, אפילו עושה את זה בעבירה, סתם אוכל, אבל לא אוכל לשם שמיים, מטייל, עושה דברים של רשות, לא דברים אסורים. זה גילוי של הנפש הבעמית. כי הנפש האלוקית היא בטלה כולה כלפי ריבונו של עולם. כל עניינה זה רצון השם. גם האכילה, גם השתייה, גם הכל. כל עניינה בעצם זה לעשות רצון השם. אם ברגע שהנטייה היא לא מקושרת עם ההתבטלות כלפי ריבונו של עולם, זה לא ביטוי, זה לא גילוי של הנפש האלוקית. זה גילוי של הנפש האחרת. אז גם הנפש הזאת היא מורכבת ממידות ומשכל. השכל והמידות הן נוטות אלא נטיות הטבעיות של האדם. הטבעיות שחלקן לדברים הרשות, וחלקם באופי יכול להיות אדם עם נטיות שליליות של גאווה, של תאווה, של כעס, שזה תכונות שליליות שהן מנוגדות כמובן לרצון השם, הן גילוי של הנפש הבאמי. והשכל הוא מסייע למידות המקולקלות, השכל של הנפש הבאמית מסייע למידות המקולקלות איך לפעול בצורה יותר מרווחת כביכול, יותר עם שכל. אנחנו עכשיו נראה את הדברים מבפנים. והנה, זה לעומת זה עשה אלוקים. כי כמו שנפש האלוקית כלולה מ10 ספירות קדושות, ומתלבשת בשלושה לבושים קדושים, ככה נפש דסיטרא אחרא מקליפת נוגה, המלובשת בדם האדם, כלולה מ10 כתרים דמסהבותה. שהן 7 מידות רעות הבאות מ4 יסודות רעים. הנעל, כי הוא הזכיר את הדברים הללו כבר בפרק ראשון, כן? שיש 4 יסודות באדם, בעולם, כן? וגם בנפש, יש כעס וגאווה, זה בא מיסוד האש. התאווה והתנוגים, מיסוד המים. הוללות וליצנות והתפארות, ודרים בתהילים, מיסוד הרוח. עצלות, עצבות, מסוד העפר. גם מידות טובות באות מהארבעה האלה, שבטבע כל ישראל בתולדותם, רחמנות, גמילות חסדים, וכיוצא בזה. כן. אז אם כן, הנפש לסתרא אחרא, היא המלובשת בדם האדם, יש בה 10 כתרים, של מסואבים, קולקלים, טמאים. 7 מידות רעות הבאות מ4 יסודות הרעים, ושכל המולידם הנחלק ל3, שהן חוכמה, בינה ודעת, שהן מקור המידות. כי המידות הן לפי ערך השכל, כי הקטן חושק ואוהב דברים קטנים, פחותי הערך, לפי ששכלו קטן וקצר, להשיג דברים יקרים יותר מהם, וכן מתכעס ומתקצף מדברים קטנים, וכן בהתפארות, ושאר מידות. אם כן, נשים לב שהוא כשהוא מנה כאן את 10 הבחינות הללו, הוא הופך את הסדר, והוא אומר שה10 הכתרים טמאים הם 7 מידות רעות ושכל המולידה. הוא דיבר על הנפש האלוקית, הוא אמר שכל, ומזה מתפשטים המידות. כי באמת, יש פעמים שהשכל הוא המולך, והוא מכוון את המידות. ויכול להיות מצב הפכי, שהמידות הן משתמשות בשכל למה שהן נוטות. אדם, כשבוחר בדרך הנכונה, קודם הוא בוחר במה ללכת, ואחר כך הוא מטה את לבבו לרצות את הדברים הנכונים. ויש יכול להיות מצב אחר, שאדם משהו רוצה, ועכשיו הוא חושב איך להשיג את הרצון הזה. הוא רוצה דברים שליליים, כן? הוא, יש לו נטייה לתאווה, והוא מחפש איך הוא יוציא את הנטייה, איך הוא יהנה, ישיג את התאווה הזאת בצורה הכי, הכי חזקה, הכי, הכי גדולה שהוא יכול להשיג את זה. והשכל עובד וחושב ומחשב איך באמת להשיג את הנטייה השלילית הזאת. אי אפשר, בלי שכל אין מידות. אבל הפרופורציה ביניהם היא החשובה. לפעמים המידות הן חזקות מאוד והן מושכות את השכל עליהם. כן? הקטן כבר הסביר לנו כבר מקודם, שהשכל הוא המקור של המידות. זאת אומרת, אם אדם מבין שדבר הוא טוב, הוא גם נמשך אליו. אם הוא מבין שדבר שלילי, הוא נרתע, הוא מואס בו. כן? ילד קטן שאין לו שכל, הוא יכול להכניס לפה את כל הלכלוכים, בלי גם דברים שאפשר. הוא לא מבין. אחר כך הוא קצת מתחיל להבין, ומסבירים לו שזה דבר לא טוב, אז הוא נרתע מזה. מפני שהוא מבין, אז הוא נרתע, בלי שכל. אין לו אינסטינקטים שיש לבעלי חיים, שהם דוחים את מה שלא טוב להם, ולוקחים את מה שכן טוב להם, נמשכים אחרי מה שטוב להם. האדם הוא בנוי עם שכל, שהשכל הוא צריך לכוון את המידות שלו. אין לו שכל, אז המידות לא מכוונות. אבל יכול להיות מצב כזה, כמו שאמרתי, שהשכל הוא לא מכוון את המידות, אלא הוא בעצם מכוון על ידיהם. וזה מה שקורה בנפש הנסית רך. שעיקר בעצם... שהעיקר בעצם זה הצד המידותי, השלילי. מזה נמשך, והשכל הוא משרת כאילו את המידות. כן? כי המידות לפי ערך השכל, כי הקטן חושק ואוהב דברים קטנים פחותי ערך, מתכעס, מתקצף מדברים קטנים. כן? אז הוא השמיע לנו כאן שני צדדים. אוהב זה בעצם אהבה. מתכעס, זה מידה שנייה, העיר, הקרקה, ההפך מהמידה הטובה, זה מופיע הצד השלילי, הכעס, כועס, מתקצף מדברים קטנים. אחר כך המידה האמצעית, יש מידה תפארת לחיוב, כן? ויש התפארות, להתגאות, שאר מידות. ושאר מידות ועשר בחינות אלו התמאות כשאדם מחשב בהם, או מדבר, או עושה, אם כן, זה הלבושים, הרי מחשבתו שבמוחו ודיבורו שבפי וכוח המעשי שבידיו, ושאר עבריו נקראים לבושי מסבו לעשר בחינות אלו הטמעות שמתלבשות בהם בשעת מעשה, או דיבור או מחשבה. כלומר, כל הגילויים, אלה גילויים של הנפש הרעה. אדם עושה דברים לא טובים, הנפש הרעה שבתוכו, היא המתגלה. ואין הם כל המעשים אשר נעשים תחת השמש, אשר הכל הבל ורות רוח, כמו שכתוב בזוהר, בשלח, שהן תבירו דרוחה, רוח שבורה. וכן כל הדיבורים וכל המחשבות אשר לא לשממה, ולרצונו ולעבודתו, שזה לשון סיטרה אחרה. זאת אומרת, מה שלא מכוון לשם שמיים, אפילו של... שלא מכוון למטרות שליליות, לא נגד השם, אבל לא מבטל כלפי רצון השם, אשר לא לשם הם אבי לרצונו ולעבודתו, זה לשון סתרה אחת. צד אחר, שאינו צד קדושה, וצד הקדושה אינו אלא השראה והמשכה מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, ואין הקדוש ברוך הוא שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתברך. בין בפועל ממש כמלאכים עליונים, בין בכוח ככל איש ישראל, למטה שבכוחו להיות בטל ממש לגבי הקדוש ברוך הוא במסירת נפש על קדושת השם. לכן אמור הזל שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה כנגדו, שכינה שרויה עליו. וכל בעשרה שכינת השריה לעולם. כלומר כל ביטול של האדם כלפי ריבונו של עולם, אז הוא נמצא בתוך השכינה, הוא בטל אל השכינה, השכינה שורה עליו. צריכים קצת אולי להסביר. אנחנו רואים את השכינה, אחד יושב ועוסק בתורה. שכינה שרויה עליו. עשרה, מכלל. אז השכינה נמצאת. מה פירוש הדבר? שכינה נמצאת. הפירוש הוא פשוט. גם בשכל הפשוט אנחנו יכולים להבין. אם מי שיש לו קצת עיניים יותר רוחניות, יכול להיות שהוא יכול גם אולי לראות בעיניים גם כן את השראת השכינה. מראה מספרת שבבבל היה בית כנסת ששם הייתה שכינה ממש מורגשת באופן ממשי, כן? במצרים. זו גילוי שכינה. ראו את השכינה. אבל בעצם השכינה נמצאת בכל מקום שאדם עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. לימוד התורה זה השיא כמובן. אדם יושב ועוסק בתורה, אז שכינה נמצאת. הפירוש הוא בעצם מה אתה עושה עכשיו. אתה עכשיו מדבר דבר השם. כן? אז דבר השם כעת מופיע. זה לא שכינה. לא רואים את זה, אבל צריכים לראות. אבל זה שכינה. אתה עושה מעשה שאין לו משמעות, אלא משמעות של גילוי רצון השם. אין לו משמעות אחרת. אם אדם אוכל, ולא יודעים אם הוא אוכל בכוונה או לא אוכל בכוונה לשם שמיים, לא רואים את השכינה במעשה שלו. אבל אם אדם מניח תפילין, רואים? שם השם נקרא עליו. אם אדם מתעטה בציצית, שם השם נקרא, יש כאן מעשה מצווה. זה למה הולך עם הציצית? בקר לו. וזה סיבה אחרת. למה החוטים האלה? זה בעצם גילוי רצון השם. זה בעצם כל מעשה שאדם עושה לרצונו, שהוא רק נובע מזה שהוא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה הופעת שכינה. הופעת רצונו של הקדוש ברוך הוא. מה זה שכינה? שכינה זה הקדוש ברוך הוא שוכן. שוכן פה. הוא למעלה, למעלה מכל ובלתי מושג, אבל מופיע אורו, גילויו, במציאות של העולם, באופן כזה שזה בשם הזה, בשם שכינה. אז כל אדם יכול לבטל את עצמו ממש במסירות נפש, וכל מעשה שאדם עושה, אם הוא עושה את זה לשם שמיים, יש כאן איזה בחינה של השראת שכינה. אבל כל מה שאינו בטל אצלו יתברך, אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו, אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא מבחינה פנימית הקדושה ומהותה ועצמותה בכבודה ועצמה, אלא מבחינת אחוריים שיורדים ממדרגה למדרגה, רבבות מדרגות בהשתלשלות העולמות, דרך הילה ועלול וצמצומים רבים, עד שנתמעט כל כך האור והחיות, מיעוט אחר מיעוט, עד שיכול להצטמצם ולהתלבש בבחינת גלות, תוך אותו דבר הנפרד לחיותו ולקיימו, מעין ליש, שלא יחזור להיות עין ואפס כבתחילה, מקודם שנברא. זאת אומרת, הוא מסביר לנו, הרי שום דבר בעולם לא יכול להיות שהוא לא נובע מקיום, מהקדוש ברוך הוא, הוא המקיים את הדבר. הרי לא, הכל מאת השם, ואתה מחיה את כולם, כל הזמן הקדוש ברוך הוא מקיים את עולמו. אז מה פירוש שיש דברים, אם אדם עושה דבר שלא לשם שמיים? הפעולה הזאת בעצם היא פעולה שנעשית מכוח ריבונו של עולם. אחרת היא לא הייתה נעשית. אחרת היא לא הייתה קיימת. אם הקדוש ברוך הוא לא נותן כוח לאיזה דבר, הוא לא קיים. הוא לא נמצא. אם הוא יסלק את כוחו מאיזה דבר, הוא מיד לא נמצא. עכשיו, כשאדם עושה איזה דבר שהוא לא לשמו יתברך, אבל שמו יתברך נמצא בתוך הדבר הזה. אז איך להסביר את התופעה הזאת? שאדם, נניח אדם, כאן הוא מדבר על אדם שלא עושה לשם שמיים. נגיד, אדם רוצה או גונב. הוא עושה נגד השם. באיזה כוח הוא עושה את זה? בכוח שהשם נותן לו. זה אנחנו אומרים, משמנו, בגדנו, גזלנו. גזלנו כוח אלוקי. עשינו עם זה, השתמשנו בזה שלא לרצונו. זה שואל של המידעת, גזלן עבד. לא ברצונו של ריבונו של עולם הוא עושה, והוא עושה נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, מה כוח שהשם נותן לו? הכוח הזה, איך הוא קיים כשזה לא לרצונו? אז הוא מסביר. יורד ויורד ומשתלשל ומשתלשל ומשתלשל, בחינת גלות. גלות זה דוגמה שאנחנו מכירים מהמציאות, של משתלט עם זר על ישראל, ולוקח את הכוח שלהם, שבד את עם ישראל אליו, ועם ישראל משרת את הדברים השלילים של אותה אומה, שהיא כופה עליהם לעשות את הדבר הזה. יכול להיות שאור השם הוא משתלשל ומשתלשל ומשתלשל ומשתלשל, הוא מתמעט כל כך עד שהוא לא ניכר, עד שהוא לא נראה, עד שבעצם נראה להפך. ואור השם נמצא שם בצורה מוסתרת, מיעוט אחר מיעוט, בחינת גלות. כמו גלות, כמו שאמרתי, שגלות זה לוקחים בן אדם, שיש לו רצונות אחרים, מחשבות אחרות, אבל מבדים אותו, מאלצים אותו שלא לעשות מה שהוא רוצה, אלא לעשות מה שהמשתלטים עליו רוצים. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? הוא יכול לא לתת לעשות נגדו. לא לתת לדברים, כוח האלוקי כאילו נותן רשות, חופש פעולה, ונותן רשות לעולם להשתמש בכוחו נגדו. זה מונח ביסוד המגמה של העולם, שיהיה אפשרות כזאת כדי שעבודת השם, כדי ששם השם יתגלה בעולם, בהשתתפות הבחירה של האדם. וכדי שלאדם תהיה בחירה חופשית, נתן הקדוש ברוך הוא כביכול רשות לאפשרות כזאת של שישתמשו בכוחו בניגוד לכיוון של הקדוש ברוך הוא רוצה, אבל זה בעצמו הוא רוצה. שיהיה מצב כזה, שיהיה אפשרות כזאת, אבל שאדם יבחר בטוב ולא ירד. ולכן נקרא העולם הזה ומלואו עולם הקליפות וסטרא אחרא. וכל מעשה העולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו, כמו שכתוב בישעיהו. כלומר, מה זה קליפות? זה בעצם מבטא את העניין. הקליפה מכסה על הפרי. ויש מצב כזה שיש הרבה קליפות. ויש גם סוגים קליפות שונים. יש קליפות קשות, יש קליפות מרות, יש קליפות עוקצות, יש כל מיני קליפות, יכול להיות הרבה 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 קליפות, ובפנים יש גם פירות כאלה שהם רק קליפות, כמו בצל. קליפה, 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 קליפה. אפשר לקרוא זה קליפה, אפשר לקרוא זה עטיפה, תלוי מה, כן. כאילו אין משהו שהוא לא קליפה, הכל קליפות, זה ה... יש דברים שכמעט אין קליפה, שהם כמעט הכל פרי. הקליפה היא דקה, דקה מן הדקה, כן? כל מיני סוגים של פירות, סוגים שונים של כמות הקליפה לעומת הפרי. אז ככה יש ברוחניות גם כן אותו דבר. יש מצב, כן. הקדוש ברוך הוא בעולם הזה הוא מוסתר מאוד מאוד מאוד, והעולם הזה כאילו לא נראה ברוב המציאות של החיים, ההנהגות של החיים, וזה בעצם עולם הקליפות, שיש בו עולם ומלוא מלא קליפות. אלא שהקליפות הן נחלקות לשתי מדרגות, זו למטה מזו. המדרגה התחתונה היא שלוש קליפות הטמעות ורעות לגמרי, ואין בהם טוב כלל, ונקראו במרכבת יחזקאל רוח, שערה וענן גדול. ומהם נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות עובדי גילולים וקיום גופם מנפשות. כלומר שהם בכלל לא מכוונים לשם השם שום דבר, כל מה שהם עושים זה לטובת עצמם עושים, והם לא יכולים להשתנות. ונפשות כל בעלי חיים הטמאים ואסורים באכילה וקיום גופם וקיום וחיות כל מחלות אסורות מהצומח, כמו עורלה וכלי הכרם. כלומר, גם נפשות האומות וגם נפשות כל בעלי חיים הטמאים ואסורים באכילה, מהצד שהם אסורים באכילה. כי זה בעלי חיים שאנחנו משתמשים בהם למטרות אחרות, למסע ולרכיבה, אבל הצד האיסורי שלהם, האיסור האכילה שבהם, זה טמא, בלתי אפשרי לשנות את זה מטומתו.
מה?
כן, במובן מסוים. כן. עם הדומה לחמור. וקיום גופם וקיום וחיות, כן, אלה הדברים האסורים באכילה, מלא חיים וקיום גופם וקיום וחיות כל מאכלות אסורות מהצומח כמו עורלה וכלי הכרם, וכן קיום וחיות כל מעשה, דיבור ומחשבה של כל שסה לא תעשה בענפיהם. הקיום של כל המעשים הללו זה קיום מתוך שלושת הקליפות הטמאות. כל מעשה שהוא נגד רצונו של ריבונו של עולם, זה קליפה טמאה לחלוטין. כן? כל העבירות וכל החפצה של העבירות, כל הדברים שבהם נושאים את העבירות, העולה, כלי הכרם, בעלי חיים אסורים באכילה, אז הם, מהבחינה הזאת של אכילה, הם שייכים למדרגה, לתחתונה הזאת של שלושת הקליפות הטמאות. אך, נפש החיונית הבעמית בישראל, שמצד הקליפה המלובשת בדם האדם, ונפשות, בהמות וחיות ועופות ודגים, טהורים ומותרים באכילה, וקיום וחיום וחיות כל הדומם וכל הצומח, הבא מותר באכילה, וכן קיום וחיות כל מעשה ודיבור ומחשבה בענייני עולם הזה, שאין בהם צד איסור, לא שורש ולא ענף, משסה מצוות לא תעשה וענפיהם דאורייתא ודרבנן, רק שינם לשם שמיים, אין הרצון הגוף וגוף וחפצו ותאוותו, ואפילו הוא צורך הגוף וקיומו, וחיותו ממש, צריך את זה, כי זה לא סתם תאווה, אלא שכוונתו אינה לשם שמיים, כדי לעבוד את השם בגופו. לא עדיפים מעשה דיבור מחשבות אלו מנפש החיונית הבמית בעצמה, והכל כאשר לכל נשפע ונמשך ממדרגה השנית שבקליפות וסתרה אחר, שהיא קליפה רביעית, הנקראת קליפת נוגה שבעולם הזה. הנקרא עולם עשייה, רובו ככולו רע, רק מעט טוב מעורב בתוכה. מה זה מעט טוב? שממנה באות מידות טובות שבנפש הבעמית שבישראל. והיא בחינה ממוצעת בין שלוש הקליפות הטמאות לגמרי, ובין בחינות ומדרגות הקדושה. כלומר, הקליפה הזאת נקראת קליפת נוגה, היא קליפה שיכולה להפך לקליפה הקדושה, להיות בטלה אל הקודש, והיא יכולה להפך לצד השני, של להיות בטלה אל התאומה. זה מה שהוא אומר. ופעמים שנכללת ועולה בבחינה ומדרגת הקדושה, דיינו כשהטוב המעורב בה נתברר מהרע וגובר ועולה ונכלל בקדושה, כגון דרך משל אוכל ביסרה שמנה דתורה ושותה יין מבוסם להרחיב דעתו להשם ולתורתו. אדם אוכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם. אבל הוא אוכל ככה דברים חשובים. אוכל בשר שמן, שותה יין מבוסם, ולשם שמיים. כדי אמר רב, החמרה וריחנה פיקחים. רב אומר במסכת יומא, שממה הוא נהיה פיקח, כלומר, מזה שהוא היה שותה יין, והיה מריח, ריחנה, ריח, חמרה וריחה. זאת אומרת, אם אדם משתמש בתאוותו לשם שמיים, הרצון הטבעי של האכילה, הוא לא אוכל מפני שהוא סתם אוכל, כי הוא אוהב, כי הוא אוהב את זה, אלא אוכל כדי לעבוד את השם. אני יכול להסביר את זה אפילו, אדם אוהב לאכול. יש כאלה אנשים. וכשהם אוכלים, נהיה להם טוב. הם נהנים. כשנהיה להם טוב, הם יכולים ללמוד יותר טוב. אז בעצם הם נהנים מהאוכל, לא אוכלים, נגיד, אם אוכלים לשם שמיים, למה צריכים ליהנות מהאוכל? אפשר לא ליהנות מהאוכל. כן. היה חבר בישיבה שרצה שלא ליהנות מהאוכל. היה שותה ביצה בלתי מבושלת. הוא אומר, זה, הוא ראה בספרים שזה אותה בריאות עם שותים, גומעים את הביצה כמו שהיא, או מבשלים אותה. אז הוא היה אוכל כל מיני דברים שאין בהם שום טעם. כי העיקר שהגוף יהיה לו את מה שהוא צריך לגופו, והוא עובד את השם.
שניהם דווקא לא
ליהנות. כן, ליהנות, סתם ליהנות. כך הוא, שאם אדם נהנה, זה לא ענה לשם שמיים. אם הוא אוכל דבר שאין לו חשק לאכול אותו, אז הוא אוכל רק לשם שמיים, בוודאות. אבל אם הוא אוכל, אם הוא אוהב את זה, אז אולי מורה בזה גם לא לשם שמיים, כי הוא אוהב את זה. יכול להיות אדם שאוכל מפני שהוא אוהב את זה, ושזה לשם שמיים. זה אולי מה שמתכוון כאן. שהוא אוכל בשר שמן, זה מאוד טעים, גם בשל את זה שיהיה טעים. אבל זה אחרי ארוחה כזאת, יש לו כוח ללמוד. יש לו, לומד בנחת. אז זה לשם שמיים. שותה יין, לא, מבסוט, עושה לו שמח בנפש. שותים יין, יין, לא מצנבים. זה עושה שמחה. אחרי גם מתוך השמחה, הוא לומד תורה, וזה לומד תורה בשמחה. ולשם שמיים. אז הוא לוקח את התאווה, לא את האכילה, את התאווה ומכוון אותה לשם שמיים. ההנאה שלו, היא עושה לו רחבות הדעת, ועושה לשם שמיים. זה מידה, זה לוקח את הקליפה הזאת, כן? את הנטייה הטבעית הזאת, שהיא בעצם היא קיימת לא לשם שמיים כשלעצמה, ומכוון אותה לשם שמיים.
בלי שמלמד אחר כך, סתם שיהיה לו טוב.
אז מה?
סתם, הוא
חלק
שטוב
לו,
הוא אוהב את זה.
זה בדיוק קליפת נוגה, שהיא לא לשם שמיים. אבל שבן אדם יהיה לו טוב בחיים,
אז שלא ירגיש רע כל הזמן וזה. אז אם הוא לא לומד אחר כך, אבל הוא אוכל בגלל שיהיה לו טוב בחיים, שהוא לא יהיה בעצבות ולא יהיה לו כוחות בחיים. לא יהיה שילמד אחר כך.
בלי שאדם יודע שהוא נברא על ידי ריבונו של עולם, ושכל עניינו בעולם זה לגלות את שם השם בעולם, אם הוא לא עושה לזה שם זה, אז זה, אין בזה, זה לא בטל כלפי הקודש, זה לפי תוותו. הוא לא עשה דבר רע, אבל הוא לא עשה את מה שבשבילו הוא נבצע.
אבל זה שיטות או שזה לכולם?
אין בזה שיטות. כלומר, לבחינה הזאת שהוא מדבר, אין שיטות. יש, כמובן, אנחנו יודעים שיש דבר רשות, יש דבר מצווה ויש דבר איסור. אז אם אדם עושה דבר דבר רשות, הוא לא עושה עבירה, ולכאורה לא מגיע לו עונש באופן על פי ההלכה, בשולחן ערוך, על פי התורה, פי הראשונים שדיברו וחילקו את החלוקה הזאת, אבל אנחנו מדברים כאן על מדרגה כנפש. כאן אנחנו בספר התניא, הוא עוסק במישור אחר לגמרי. מהי הנפש האלוקית, מהי הנפש הבאמית, וחלקיה. וכשאדם לא עושה לשם שמיים, מי פועל כאן? הנפש הטבעית, לא הנפש האלוקית. ויש באדם נפש אלוקית. והנפש האלוקית הפעם, היא לא הפועלת את הדבר הזה. ועניינו של האדם באמת, המדרגה העליונה, זה להיות כולו בטל לשם. לא רק לא לעבור עבירות, ולעשות את כל המצוות שהוא מחויב, ואחר כך יש לו גם זמן חופשי לעשות מה שהוא רוצה, אם זה לא איסור ולא יתר, כן? יעשה פלל בבוקר, קובע את עם התורה, עושה כל מצווה שמזדמנת לו, וחוץ מזה, עושה חיים. מה שהוא רוצה, אבל לא עושה עבירות. אז בעצם לאדם בסדר, הוא לא עושה עבירות. אבל זה לא המגמה העמוקה הפנימית של הבריאה. המגמה של האדם, המגמה של האדם זה להיות, להעיר את אור השם בעולם, להיות בטל כולו כלפי ריבונו של עולם.
זה לא בסדר, זה לא משהו לעניין של זה. אם הוא לא עושה מה
ש... אנחנו נראה עוד באמת מה קורה לאדם הזה שהוא עושה דבר רשות, ולא עושה את זה לשם שמיים, אבל לא עושה עבירה. ובהמשך הוא יסביר לנו את הדברים.
רב, תוספת שבת, זה הנקודה הפנימית של תוספת שבת, שהיא בקליפת נוגה, ואנחנו לוקחים את החול, מכניסים אותו לתוך הקודש, ומקדשים את החול?
גם דוגמה, כן, של... פה אנחנו מדברים בלי תוספת. זה המחויבות. הטבעית של האדם להיות בטל כלפי ריבונו של עולם. וכל דבר שהוא עושה, צריך להיות לשם שמיים. אם הוא יכול, כמובן, עוד להוסיף, להרחיב את העשיות שלו של המצוות, ועוד יותר, כמובן, שלמות בעבודת השם. אז אם כן, מה שהוא לימד אותנו, המהות של קליפת נוגה מובנת לנו, זאת אומרת, זה נפש שאין לה נטייה ביטול כלפי ריבונו של עולם. אבל היא לא שלילית בנפש, בנפש האלוקית, בנפש הבעמית שבישראל. היא נפש סתמית, הייתי אומר, הטבע הטבעי של האדם. לא לטבע הטבעי. בעצם הטבע העמוק הפנימי זה טבע אלוקי, יש לו נשמה אלוקית. אבל הטבע הטבעי של אדם, יש לו חשק לחיות, לקיים את עצמו, לראות את עצמו, זה, כן, זה יכול להפך לנטיות שליליות, יכול להפך לנטיות חיוביות. זה קליפת נוגה, זאת הנפש הבאמית שבאדם, באדם ישראל. טוב.